שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים. איזה יום היה לנו אתמול. אין דבר כזה, אני לא חושב שיש מדינה בעולם באמת שיש דבר כזה, ולא שאני מחבק את כל מה שקורה פה במדינה הזאת, אבל השובן של שלוש הבנות שכולנו מכירים אותם, כולנו מכירים את המשפחה שלהם, כולנו יודעים מה התחביבים שלהם, כולנו רואים את ה... כבר הרבה זמן את הלבבות של האימהות והאבות שלהם, ואתמול הם זכו. הם כל הזמן חזרו והאמינו בשובן של הבנות, ובעצם בפעם ראשונה נוכחנו לנגד עינינו באמרה של ה-New Age, שמחשבה יוצרת מציאות, אז הם הצליחו ליצור את זה. אנחנו כולנו פיקפקנו, לא האמנו וחשבנו על התמימות הנפלאה שלהם, ומי יודע ואיך ולמה, והן שבו ראשונים, ראשונות, והחיבוק שלהם היה חיבוק של כולנו, והשמחה הייתה השמחה של כולנו. ובאיזה גילוי לב שבין משפחות החטופים וחטופות, שמענו גם גילוי לב על קנאה. קנאה בשווים, ובאותה עת גם שמחה ופרגון. וההמתנה הארוכה שמצפה לאלה שאמורים להגיע בסיבוב השני, והידיעה שבסוף חלוקת האנשים הפעם, וסליחה על הביטוי המסחרי הזה, אבל בסוף יגיעו גם שקים עם מתים, היא צורבת לב. אבל בואו לא נתערב עכשיו בשמחה ולא נערבב אותה עם דברים אחרים. בוקר טוב לכם, השבות. שבו, שלוש שבו, והאימהות שלהם ששוב רצו באולפנים, מאולפן לאולפן, משיח ברדיו לשיח ברדיו, ועשו פה מלאכה ונסעו לחול ונסעו נאומים ונלחמו בציפורניים, הם איתנו. אז בוקר טוב, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5, ורדיו, מי לא אמרתי, ורדיו דרום, כולם שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. סיפורו של הבוקר הזה באיזושהי דרך מתחבר לזה. אולי מתוך העודים של האסון הנורא ייווצר משהו חדש. ואני לוקח אתכם בסיפור הזה אל 9 בדצמבר 1914. תומאס אדיסון הקים תעשיות מאוד מרשימות, ובאותו ערב נהרסו תעשיות אדיסון, עלו באש. ההפסד היה $2 מיליון, הרבה כסף במונחי אותם ימים, וגם את עבודת חייו של אדיסון שריפה העלתה באש. הוא בוטח בסכום של $238 בלבד, מכיוון שהבניינים נבנו מבטון שבאותה עת סברו כי הוא עמיד כנגד אש. גיל 67, אדיסון רואה כיצד מפעל חייו עולה בלהבות. אדיסון עמד ברוח החורפית כאשר כבאי האש ניסו להשתלט על הלהבות, והמחשבה שעלתה בראשו באותו רגע הייתה מבולבלת וחדורת אכזבה. אבל ביום המחורת בחן אדיסון את חלומו שהתנפץ ותקוותיו הארוסות כשעמד שם באמצע החורבן, ואמר, בהרס יש ערך רב. כל השגיאות שלנו עולות באש. תודה לאל שאנחנו מסוגלים להתחיל מחדש. אדיסון האמין בכך בכל כוחו. שלושה שבועות אחרי השריפה יצאו תעשיות אדיסון לשוק עם הפטיפון החדש. זו תוצאה של מנהיג שהיה לו חזון בלתי יאמן, שהיה בכוחו לקיים התלהבות וללא ספק הייתה בו מידה רבה של גמישות. הדוגמה החיובית והעקבית של אדיסון החדירה השראה באנשים רבים. איך זה מתחבר אלינו? לא באופן מדויק, כמובן, אבל אולי מאש השבעה באוקטובר יצמחו לקחים ויבנו פה דברים חדשים. החידליק שלנו היום, לא עכשיו, פעם סבל ממצוקה, אולי בגלל המלחמה. לא עכשיו, פעם סבל ממצוקה, אולי בגלל המלחמה. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, ומישהו או מישהו יזכו בזוג כרטיסים למופע פסנתר של רמי קליינשטיין בחמישה בפברואר. זה קורה במסגרת מופעים מיוחדים של קנדל קלייב, קנדל לייב, קנדל לייב, בפברואר הקרוב, אנגר 11, נמל תל אביב. אנחנו עם ידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות, תמונות של האימהות מחבקות את בנותיהן. אמילי מראה את הפציעה בידה, אמילי דמרי, והיא נפגעה ביום הראשון של השבעה באוקטובר. ונותרו לה שלוש אצבעות והרבה עוצמה נפשית, כך מספרת רומי שהייתה איתה ועודתה לאמא של אמילי. חיבוק של אמא, זו הכותרת. שהגיענו לזמן הזה אחרי 471 ימים בשבי חמאס, דורון שטיינברג, רומי גונן ואמילי דמרי חזרו אל חיק משפחותיהן. הסיוט הסתיים, אמרה אמא של אמילי. הפעימה הבאה של שחרור חטופות בשבת. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, גופתו של סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה, חולצה במבצע נועז. אמו אומרת, לא האמנתי שאני אגיע לרגע הזה. יותר מעשור נאבקה משפחתו של לוחם גולני, אורון שאול, להביאו לקבר ישראל. אביו הרצל, זכרו לברכה, נפטר שנתיים אחרי נפילתו בצוק איתן, לא זכה בכך. אתמול התבשרו אמו, זהבה ואחיו, כי צהל ושבק החזירו את גופתו מעזה. עוד בעמוד הראשון, 4 שנים אחרי שעזב את הבית הלבן, על גבעת הקפיטול שבה התפרעו אז תומכיו, יושבע היום דונלד טראמפ כנשיא ה-47 של ארצות הברית, ציפי שפילוביץ' כותבת על כך בהרחבה. בואו ניכנס לעמודי הדעות בעיתון. כן. סימה קדמון כותבת הביתה. ההמשך לא ייראה ככה. צריך להבין את זה. לא המשך חייהן של הבנות האלה שצפויה להן תקופת הסתגלות קשה וארוכה. גם לא התמונות של חלק גדול מהחטופים שיחזרו הביתה. לא כולם יצאו בכוחות עצמם מהמכוניות או יעמדו על רגליהם. אני רוצה להגיד רק על לחזק את הדברים של סימה קדמון, למרות ששוב השלוש הפגינו המון עוצמה. ראיינו כאן את לואיס ששוחרר בדרך הירואית והגיע בכוחות צהל והגיע לארץ והיה בדירה ולא במנהרה, והוא סיפר לנו, הוא סיפר לי גם בשיחות אישיות, על הקושי לחזור, על הקושי להיות חלק מהחיים. גם פרננדו שהיה איתו סיפר את אותו הדבר, הלילות, ללא שינה, על התחושה שהוא צריך לקבל אישור לכל מה שהוא עושה. יש מה בטראומה הזאת, היא נושאת איתה סדרה של בעיות וקשיים שמפריעים ודורשים עבודה מאוד מאוד קשה. בהמשך נשוחח עם פרופסור מרב רוט, ונדבר איתה בדיוק, לא רק על זה, אבל בין השאר גם על העניין הזה. חן ארצי סרור על מה שלמדנו ממרב לשם גונן, לדמיין את הניצחון שמגיע לנו. רומי יושבת חבוקה בזרועות אמה, שתיהן מחייכות באושר. היא עטופה כמו תינוקת שהגיחה אל העולם, מוגנת סוף סוף, אהובה, בטוחה. למעלה משנה מרב התחננה מעל כל במה שנדמיין את הרגע הזה, שנראה את הרגע הזה לנגד עינינו, שנאמין שהוא יכול לקרות, והנה הוא יתגשם, חלום הפך למציאות. לאמילי יש חיוך של מנצחות, ויד מונפת באוויר כמו של כוכבת שעולה על במה, ומסמנת לקהל סימן של אהבה. לוקח רגע לקלוט שהיד חבושה, והאצבעות האמצעיות לא מקופלות אלא חסרות, היא עבדה אותן, כשנפצעה בשבעה באוקטובר, אבל המבט הזיק בעיניים, אומר הכל, אמילי בבית עכשיו, והיא ניצחה, הוא וגדול. דורון מאובה היטב בחיבוק של אמא, שתיהן בוכות, לא ניתן לראות את פניה, אבל שפת הגוף שלה משקפת את שעברה, בסוודר ורוד, זוהר וצמה זהובה, היא נצפתה חוצה את ים המוות של מחבלי חמאס מרכב לרכב. כל שנייה היא עוד גיהנום קטן, והנה עכשיו היא כאן. אי אפשר להפסיק להביט בתמונות האלה, אי אפשר להוריד את המבט מהחיוכים, מהחיבוקים, מהאור הגדול, התמונות מהפנטות מדבקות, הן מים חיים שאי אפשר להפסיק לגמוע. ככה בדיוק נראות תמונות ניצחון, ויש הרבה מהן. החיילות מקבלות בחיבוק את החטופות, וחברים צועלים באושר שאין לו גבול, ומניפים על הכתפיים את כתבת ערוץ 12, סצנה שעוד לא נראתה במקומותינו, זה היה כל כך מרגש ומצחיק. סמיכה מנומרת מקופלת במסוק במיוחד לרומי, ובכיכר החטופים עומדים זרים גמורים בתחושה של קרבה בלתי נתפסת, ומתפללים לטוב. זה עם ישראל במיטבו, זו חברה חפצת חיים, מאוחדת, עולה על גדותיה, חברה שסוד כוחה הוא הקשרים הדקים והאיתנים בין כלל הפרטים שמרכיבים אותה. כן, את הדברים הבוקר אני פה מדלג באופן קשה, אבל בואו נסכם בפסקה האחרונה, ובינתיים, אם רק אפשר, גם להתפלל ולקוות ולייחל שרומי דורון ואמילי יזכו מעטה רק לטוב, והחסד לרוך והעדינות, שמתוך הטראומה האיומה תהיה צמיחה, יהיה שיקום, יהיו חיים מסגשגים להן ולכל הבאים והבאות אחריהם. אחינו ואחיותינו, בצרה ובשביה, שישובו הביתה במהרה. כן, יש פה את סיפורי החטיפה שלהם, כולנו מכירים, נעזוב את זה. רותם אייזי כותבת, תודה, תודה ששרדתן. סליחה, סליחה שלקח לנו כל כך הרבה זמן. סליחה שחגגתן ימי הולדת באפלה, שלא נשמתן פריחת נרקיסים, שלא רקדתן לא בחתונות ולא סתם במטבח עם הקפה של הבוקר. סליחה שאולי הרגשתן שכבר שכחנו. אבי קלו, על השבת שרידיו של אורון. השבת שרידיו של אורון ארצה היא הוכחה נוספת לאש התמיד הניסית בחרדת קודש במרוץ השליחים האינסופי להשבת לוחמי צהל הנהדרים משדה הקרב. ביטוי עמוק ושורשי למחויבות הצבא לאתוס הלוחם. עורך הדין אבי קלו, כן, בעבר כראש מחלקת שבועים ונהדרים באמן. כן, בואו נעבור לישראל היום. בישראל היום, שוב התמונות, תמונת ענק, של רומי ומרב בקרבול ראשון, בחיבוק. מרב כל הזמן השתמשה בדימוי של לידה מחדש, רגעים של אושר, השלב הראשון בפעימה הראשונה של עסקת החטופים עבר כמתוכנן. ישראל שחררה 90 מחבלים, ושלוש החטופות הוצאו במצב בריאותי תקין לבית החולים שיבא. אמילי דמר איבדה שתי אצבעות מירי בשבעה באוקטובר. בשבת צפויות להשתחרר 4 חטופות נוספות. 94 חטופים עדיין שבועים בעזה. ולא שוכחים, עידן טראמפ, מספר 2, יתחיל הלילה. לראשונה, מאז הנשיא בגין יושבע טראמפ בתוך הקונגרס בשל הכפור, היום החגיגות, מחר מתחילה העבודה. ואם אנחנו מציצים פנימה במאמרי הדעה, אז יואב לימור כותב, זה יום של שמחה, אמר לי אתמול בן למשפחת חטופים. זה יום של סליחה, הצעתי. סליחה מאוחרת. מאוחרת מדי על מה שקרה במשמרת שלנו. על היהירות והזכיחות והשסע הפנימי העמוק. דניאל ליפשיץ, כעת אנחנו מחכים לעוד 94 שישובו לך. אנחנו חייבים להתקדם לשם. אני מאמין שנמשיך עד החטוף האחרון. הוא פה מפרט 4 אבנים גדולות שירתו מהלב, אבל כעת אנחנו מחכים לעוד 94 שישובו לכאן. כולי תקווה שנראה את כל שלבי העסקה מתממשים. אנחנו חייבים להתקדם לשם. התחלנו אתמול ואני באמת מאמין שנמשיך עד החטוף האחרון. אנחנו גם מחכים לארבל יהוד, ואנחנו מקווים שנראה אותה ברשימה ביום שישי. אנחנו מחכים לסבא בחוסר ידיעה לגבי מצבו. נמצאים במציאות בלתי אפשרית, כשאנחנו נאלצים להתכונן לפסטיבל או להלוויה בו זמנית. אני מחכה לראות גם את סגי דקל, חבר ילדות, ולכל חברי קיבוץ ניר עוז. אנחנו חייבים לצעוד לעבר כל השלבים. נלחמנו עבור זה. זה בזכותם, בזכות הנופלים והלוחמים שהצליחו למוטט את חמאס צבאית ולהביא את ההסכם הזה. אני מקווה שזה רגע של נחת גם עבורם. מיטוט חמאס שלטונית הוא מהלך שיקרה בעזרת החלפת מי ששולט בעזה. אנחנו לא צריכים להתייחס לחגיגות בעזה. הם אולי חוגגים, אבל חוזרים אחר כך לבתיהם הארוסים. את שלטון חמאס נחליף בהחלטה מדינית ונגיע לניצחון המוחלט הזה. אני רוצה להגיד לסבא שלי ולכל מי שעוד בשבי, תהיו חזקים, אנחנו בדרך. מדינות העולם עכשיו צריכות לדעת, סיוע הומניטרי מגיע עכשיו לעזה, הוא צריך להגיע גם לחטופים. כן, נסתפק בדברים האלה. נזכיר שוב את החידליק שלנו. לא עכשיו. פעם סבל ממצוקה, אולי בגלל המלחמה. לא עכשיו, פעם סבל ממצוקה, אולי בגלל המלחמה. את התשובות ל-0552-102-102. מירי ורפאל חזן, בוקר טוב לכם. משפחת המאירי, או שלום, נדמה לי שנעלמתם בזה יומיים. חווה בן צור מנשר, איתן רוזנטל מראש העין. שושי גרנק מיתר, פרידה גמיר ראש העין, רבקה בן יאיר פתח תקווה, ורד בק מכפר סבא, רונית לדור מחיפה, אירן רביד מקריאת ביאליק, שפרה מחיפה, אהוד גלוסקה כפר ורדים, ברק רבקה מבית מאיר, ומוסיפה ברוכות הבאות. אתמול הסבירו לנו שמהיום אומרים ברוכים הבאים, השבים והשבות, השבים והשבות, בבית. השבים והשבות. רחל ג'יאן באר שבע, שולה סגל בני ברק, מכפר יסחזקאל, משפחת העידן, מאשדוד, משפחת ליברמן, דורית מלכה, קריית עטה, נאווה הדר ממודיעין, גילה מרמת גן, נסתפק בזה, 6:25 פרסומות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, השעה כבר 6:28 כמעט, אנחנו שמחים שאתם איתנו, בואו נציץ בכותרות של עיתון הארץ, אחרי 471 יום, רומי גונן, אמילי דמרי ודורון שטיינברכט, שטיינברכר, היה לי הרבה זמן להתאמן, שוחררו מידי חמאס. הפסקת האש נכנסה לתוקף אחרי עיכובים, 4 חטופות נוספות צפויות להשתחרר בשבת הקרובה. גופתו של החייל אורון שאול חולצה מהרצועה אחרי 10 שנים של המתנה של המשפחה שלו. משפחות שעקרו לדרום הרצועה מתארגנות לשוב לבתיהן. יש אופטימיות ותקווה, אומרת תושבת הרצועה, אבל הפסקת האש חושפת כמה נותרנו נואשים לסיוע. הפסדנו את כל מה שבנינו. טראמפ יושבה לנשיא המורשע הראשון בניסוי חסר תקדים בדמוקרטיה בארצות הברית, כך נתנאל שלומוביץ'. כשדונלד טראמפ הושבע לנשיא בפעם הראשונה, ב-20 בינואר 2017, הוא נשא נאום קודר, ראשון מסוגו, ועוד שנשיאה עבר ניסו את ההזדמנות כדי להשיק חזון אופטימי למעצמה הגדולה בהיסטוריה. טראמפ העדיף מסר פסימי ותיאר את אמריקה כמרחב דיסטופי וכאוטי על סף אבדון. קטל אמריקאי הוא כינה זאת. הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש הבן היה בקהל ולא הסתיר את פליאתו. זה היה משהו דפוק לגמרי, פלט בוש בתום הנאום. כך החלה כהונתו של הנשיא ה-45. דונלד טראמפ ייכנס לבית הלבן כנשיא הזקן בהיסטוריה, בן 78. הוא מבוגר בחצי שנה מקודמו ג'ו ביידן בעת השבעתו לפני 4 שנים בדיוק. כן, אלה הם הכותרות. עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. אז, טוב, עוד לא על הקו, סליחה, אז אנחנו קודם נתבונן במבזקים. אז ככה, בגולני, רגע, שנייה, אני לא עם מבזקים פה על, על המסך. עוד שנייה נסדר הכל, ממש, זה עניין של שנייה, הנה מזכי החדשות, אוקיי. כן, לפני ההשבעה, בארצות הברית, ההשבעה של טראמפ, סגן הנשיא של סין, נפגש עם אילון מאסק בוושינגטון. הוא אמר שהוא מזמין את טסלה וחברות אמריקאיות אחרות לנצל את הזדמנות הפיתוח בסין, ולתרום ל... היחסים הכלכליים והמסחרים בין סין לארצות הברית. יש דיווחים פלסטינים מאזור 5 בבוקר שצהל פועל בגדה המערבית. יש פצועים פלסטינים באזור קלקיליה. שוב תאונות בין 42 מתנגש הלילה עם רכבו במעקה הבטיחות בסדרות יצחק בנוף הגליל, הוא במצב בינוני חבול בגפיו. ערב לפני כניסתו לבית הלבן, טראמפ מבטיח להטיל מגבלות קשות על הגירה לארצות הברית. שב"ס מעדכן, ב-1:30 בלילה שוחררו 90 האסירים הביטחוניים במסגרת העסקה. וטראמפ מצהיר הסכם הפסקת האש, תוצאה של הניצחון שלי בבחירות. בחיר חוטי, מה החוטים יעשו? אז הוא מצהיר שהוא יעקב, הם יעקבו אחרי יישום הסכם הפסקת האש. והתכוננו לסיבי הלחימה הבאים מול ישראל. הם יאבקו בכל מעשה טיפשי שיעשה נגד תימן, והזהירו שארסנל הנשק של החות'ים הוא מעל המצופה. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
אז אני רוצה להעביר אתכם לעצה שהיא לא שייכת לחדשות. אנחנו בשיא עונת הלימונים. עצי הלימון פשוט קוראים פרי. אפשר לעבור באזורים שיש בהם חצרות ולראות את הפרי נשפך לכיוון הכביש. יש המון 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 לימונים, ותנצלו את הדבר הזה, כי מחלות החורף הן קשות, ומיץ לימון, מיץ מחצי לימון עולה, מי שרוצה לימון שלם, עם קצת מים על קיבה ריקה, יעזור לכם להעביר את החורף, ואל תאמינו לאף אחד שאומר לכם אחרת.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו, רופא ביחידות המיוחדות ועוד ועוד. בוקר טוב דוקטור זלר.
בוקר טוב דליק.
אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא מאוד חשוב גם בימים רגילים, ובוודאי במקרה הזה, וזה חיסיון רפואי. אנחנו, אתם, כולנו לא מספיק שומרים על פרטיות בנושאים רפואיים, והשאלה היא האם הדברים, ואני שוב, אני מתייחס לחטופים וחטופות, אבל לא רק.
אני קצת במקרה הזה קצת חושב בניגוד אליך, כי אני חושב שרופאים מאוד מקפידים על חיסיון רפואי, זה אחד מה... מרכיבים הכי עיקריים של המקצוע שלנו. היחס בין רופא לחולה, החולה אני חושב תמיד יודע שהרופא ישמור על החיסיון הרפואי שלו, ומה שנאמר בין החולה לרופא תמיד נשאר אצל הרופא ואצל החולה, ואני חושב שרופאים מאוד מאוד מקפידים על זה. אנחנו כן מדיינים חולים בכל מיני פורומים, אבל אז אנחנו מאוד מאוד מקפידים לא להשתמש בשם ולא להסגיר פרטים, כי הדיון הוא מאוד מאוד חשוב ללימוד, אבל החיסיון הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה חיסיון מאוד מאוד חזק, וזה חלק מיחסי אמון של הרופא עם החולה שלו. אני מסכים שבכל העניין של החטופים וכניסה של תקשורת ומצלמות והרצון של כולם לדעת מתוך רצון אמיתי, לא מתוך חטטנות, באמת אני חושב שזה מתוך דאגה לחטופים שחוזרים, ויש איזושהי התרגשות מאוד מאוד גדולה, אז אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר, לא לפגוע בחיסיון הזה, ואני בטוח שבבית חולים שיבא עשו את כל הפעולות כדי לשמור על באמת עיקרון מאוד מאוד חזק הזה ביחסים בין רופא לחולה.
ובכל זאת אני אספר לך סיפור, שהוא לא, זה הדלפה מסוג אחר, שהתרחשה לפני כמה שנים, כשבא, אתה יודע, יש את העניין של ביקור רופאים, בעיקר בבתי חולים שיש בהם גם סטודנטים, עומדת קבוצה גדולה ליד מיטה אחת, שתי נשים מבוגרות, והרופא מסביר על האחת שהיא כבר עם בנשימותיה האחרונות, שמדובר בסרטן ואין מה לעשות וכן הלאה, שומעת החולה מימין, שגם היא מטושטשת קלות, ובטוחה שמדובר בה, הרופאים יוצאים, חולפות 5 דקות, והיא קופצת מהחלון. בבית חולים מאוד מכובד באזור תל אביב. אז יש גם מקרים כאלה, אתם צריכים נורא להיזהר.
מקרי קיצון כאלה תמיד יש, ופה זה נוגע כבר אפילו לא בחיסיון רפואי, אלא זה בהתנהלות מול חולים, וזה כבר... אולי אפילו פן שקשור, אבל הוא איזושהי זרוע אחרת שגם בה אנחנו חייבים להקפיד.
טוב, ראינו בעיתון על בדיקה של פקקת ורידים עמוקה, כי במקרים קודמים של שחרור חטופים, התגלו מצבי פקקת ורידים עמוקה, וצריך לשקול אם לעשות בדיקות שהן רלוונטיות לאבחון הזה, כיוון שזה פעם ראשונה שאני שומע, אז אולי תסביר לנו למה זה קורה, ולמה דווקא לשוות והשווים.
תראה, במחשבות שלנו שאנחנו, אנשים חושבים על אנשים שחוזרים מתקופה כזאת בשבי, ולא יודעים מה התנאים שלהם, על המוח הרפואי, הפתיחה של המניפה, המחשבה הרפואית צריכה להיות מאוד מאוד רחבה. המצב הזה הוא חלק, במצב של פריטים, הוא גם חלק מהמניפה הזאת שצריכים לחשוב עליה. פקקת גברידים נגרמת כתוצאה, מה שנקרא DVT, נקרא כתוצאה ממצב של קרישיות יתר. קרישיות יתר יכולה להיות כתוצאה ממחלה, אבל יכולה להיות גם כתוצאה מזה שאתה בחוסר תזוזה. אם אתה נמצא בחוסר תזוזה, בחוסר תנועה, והמקבילה שאתם יכולים לתאר באלפי ניגודים, זה טיסה שאתה כל הזמן יושב, אז זה מצב שיכול לגרום לאיזושהי קרישיות יתר ולמצב של DVT, של פקקת גברידים. ולכן שבאים לחשוב על קבלה של חטוף, שבוי, ובאמת רוצים לחשוב על כל הדברים, זה אחד מהדברים שיכולים לחשוב עליו, אבל הסימנים הם מאוד ברורים, והבדיקות הן קלות יחסית בהבחנה.
על עוד בדיקה אחת, שוב, אתמול בתקשורת דיברו על זה שהנוהג, ושוב, זה דברים שאנחנו יודעים מהמקרים הקודמים, זה שמספר ימים לפני השחרור מאביסים את החולים במזון, בויטמינים, האם זה לא יכול ליצור תסמונת של חידוש ההזנה?
אז התשובה היא כן, והדבר הזה נקרא refeeding syndrome, בעצם שהגוף נמצא במצב של רעב מתמשך, והוא עובר לניצול אנרגטי של שומנים או חלבונים, החזרה של קלוריות בכמות גדולה היא מאוד מאוד בעייתית, כי היא גורמת לנו להפרעות במלחים של הגוף, גם פוספט וגם קליום וגם מגנזיום, שיכול לגרום ממש להפרעות קצב מאוד מאוד משמעותיות, ולכן ההחזרה של המזון צריכה להיות מאוד איטית, מדודה ומאוד מאוד מאוד מדויקת, ובאמת אם נתנו לאותם חטופים הרבה מאוד אוכל, במידה והם באמת היו באיזושהי חסר תזונתי, אז הדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, ושהם מגיעים, עושים להם באמת בדיקות מעבדה, רואים את מצב המלחים, מצב הוויטמינים שלהם, ומתאימים להם טיפול תזונתי מאוד מאוד מותאם, שהתסמונת הזאת יכולה להיות פחות או יותר בין 4-7 ימים ממועד החזרה, אבל אם אנחנו מבינים שהיא יכולה להיות, יודעים לנהוג בה כמו שצריך, אנחנו יכולים למנוע אותה.
טוב, נקווה שהם לא יזדקקו לזה, אבל אני משוכנע שם.
נקווה שיחזרו עוד ועוד 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 חטופים, וזאת תהיה הבעיה היחידה שלנו, לדאוג להם לתזונה והפיינטיונינג של הימים הראשונים.
אמן. תודה רבה, דוקטור זלר, תודה רבה.
תודה, דליק, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
ועכשיו פרופסור מירב רוט, כמו שהבטחנו, פרופסור מירב רוט היא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות מבית הספר לטיפול, ייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, מהדמויות המובילות בנפגעי השבעה באוקטובר. בוקר טוב, פרופסור רוט.
בוקר טוב, דליק.
טוב, איך נתחיל? נתחיל דווקא עם אירוע שהבנתי שהיה במוזיאון תל אביב, הוא חלק ממיזם שהוא מצד אחד מאוד מקצועי, מצד שני יש בו איזה סוג של תמימות, הוא מיועד ללחם על השבת החטופים בהרצאות בכל הארץ. וכיום כבר יש 750 מרצים, וקיימו 350 הרצאות. בוא נדבר על ההרצאה האחרונה, כל אחד שם דיבר 5 דקות, ואת דיברת על רוח האדם. את מוכנה לתת לנו משהו, לטעום משהו מהדברים שאמרת שם?
כן, אני אגיד, אקדים רק ואומר שהמיזם הזה נקרא בואו, והוא מדגים את הדבר שתכף אני אגיד אותו, כי הקמנו אותו לפני 3 חודשים, היא לקוחה ופסיכולוגית חינוכית שהעלתה את הרעיון, והקמנו אותו לפני 3 חודשים, ואמרנו, יהיו כמה אנשים שירצו, ובאמת תוך 3 חודשים יש 750 מרצים. זה מראה משהו על רוח האדם. הצורך של אנשים, זה הרעיון של המיזם, הצורך של אנשים להיות מעורבים ולעשות כל מה שהם יכולים למען השבתם, אבל גם למען השבת נשימתנו, הוא כל כך גדול. וזה דבר מאוד מרגש, מוזיאון תל אביב, האולם הגדול שלו היה מלא אתמול, אנשים נרגשים, כמובן בגלל שובן של ה... חטופות, אבל לא צריך להגיד את זה החטופות. שובן של הנשים הצעירות המקסימות שישובו לחייהן, אני מקווה, ויוותרו, ישאירו מאחוריהן את החטופות. וכשדיברתי על רוח האדם, אז על זה דיברתי, על זה שאני כל הזמן, אתה יודע, זה התחיל אגב משיחה, מרעיון, שאמרתי בו שאבא שלי ליבו שרוחו נשברה. שריחו הייתה נשברת, שרוחו הייתה נשברת אם הוא היה רואה מה קורה פה. ואז אמרתי, לא, רוחו לא הייתה נשברת, ליבו היה נשבר. ומאז אני עסוקה בדבר הזה שהרוח מחזיקה את הנפש, שהרוח יודעת את הכיוון כל הזמן, היא יודעת מה נכון, היא יודעת את הצליל הקדוש של דלת שנפתחת ושל ילד שאומר היי אימא, והיא יודעת לאן לכוון אותנו, כדי להיות חברה יותר מתוקנת, הנפש היא נשברת אלף פעמים ביום בשנה וארבעה חודשים האלה. אז זה היה הדיבור אתמול, על האופן שבו הרוח האנושית תמיד יודעת וגם שומרת. אז זה, אני עובדת, כמו אתה יודע, אני ממייסדות של FLM, של הגוף שעובד עם פדויי השבי, עם משפחות החטופים, משפחות הנרצחים, נותן טיפול בחינם ארוך טווח של המכונים הפסיכואנליטיים. כשאני יושבת מול פדויות השבי, ואני רוצה להגיד את זה לאנשים שידעו על השבועים, הן מספרות שמה שיחזיק אותן זה רוח האדם, מה שיחזיק אותן זה אהבה לאנשים שמחכים להן, יותר מכל דבר אחר. אז זה דבר מאוד חזק.
כן, אני השתמשתי בביטוי תמים, כי לא הבנתי עד הסוף, כי יכולת ההשפעה של השיח כאן על רוח האדם, על מחבלי החמאס, היא מוגבלת. אבל אתם עושים באמת עבודה מאוד 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 חשובה, ואתמול שלושת הבנות האלה נתנו לנו דוגמה חיה של רוח האדם.
נכון.
מה, זה היה פשוט מופלא, נכון?
נכון, זה כל כך מפעים, ובזה כולנו היינו ממוקדים. אגב, גם הבכי הוא מופלא, לא רק החיוך הוא מופלא. כן. העובדה שאחרי שנה וארבעה חודשים הן לא קפואות, יהיו סממנים. אני מכיוון שאנחנו עבדנו ותיעדנו כקבוצה את העבודה שלנו עם פדויי השבי, אז יהיו סממנים של כיפאון. אני כן יודעת את זה, אבל זה שהן לא קפואות אחרי ששנה וארבעה חודשים, הן צריכות להיות לגמרי פסיביות, לגמרי ממושמעות, זה פלא שלא יתואר. זה מרגש ומשמח מאוד, וזה סימן חיובי מאוד מאוד, כי שהעיתנות הזאת שנכפית עליך והפסיביות הפיזית שנכפית עליך, היא מלמדת אותך שאתה לא ריבון לרגשותיך. אגב, חלק לא מבוטל של החטופים אומר שהם דרשו מהם לא לבכות, זו דרישה מאוד מעניינת ומשונה. אז הזכות הזאת לבכות, לצחוק, להרים יד ולהגיד אני בחיים וחזרתי, זה באמת היה כל כך מרגש ואופטימי לראות את זה.
אני רוצה להרחיב את השאלה, פרופסורות, ולדבר על כולנו. תראי, נהוג לומר שכל חייל שעבר חוויה קרבית, היום משתמשים כבר לא בהלם קרב, אלא יש לו סובל מתעוקת קרב. אנחנו עם שלם עכשיו שסובל מתעוקת קרב / אלם קרב. אני מדבר על אלה שלוחמים ועל אלה שהם תומכי לחימה. אני מדבר על ההורים שמצפים בבית. אני מדבר על לא מעורבים ישירות שחווים אזעקות וכן הלאה. אני מדבר על צורכי החדשות בעיתונים והטלוויזיה. כולנו נמצאים במצב שדורש טיפול.
אתה בהחלט צודק. אני אוהבת את הביטוי תעוקת קרב הרבה יותר מאשר את ה-PTSD, שכולם אומרים שאנחנו נסבול מתסמונת פוסט-טראומטית, שהיא מאוד 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 חריפה. אבל תעוקה נפשית עמוקה, כולנו סובלים ממנה, אין אחד שלא סובל ממנה. אז אנחנו גם היינו ועודנו עדים לאחד מהניסיונות האנושיים הקשים ביותר, הקיצוניים ביותר, וגם כשאתה עד לו, אז בתהליכי הזדהות, מודעים יותר או מודעים פחות, אתה חווה אותו. ולכן גם אנחנו רואים שגם בקהילת המטופלים הרגילים במרכאות, זאת אומרת, אלה שהם לא הנפגעים הישירים או המשפחים, אנחנו רואים סימפטומים מקיר לקיר. קודם כל העיפות של כולם, והפרעות חרדה והפרעות שינה ודיכאון ומתח מאוד גדול ונפיצות מאוד גדולה. אני רוצה להגיד יותר מזה, הרגע הנוכחי הוא רגע מאוד מסוכן מבחינה רגשית, דווקא כי נפתח פתח. כשנפתח פתח, אז אתה רואה כבר את החוף, אתה עלול להפסיק לחתור, ואז הדברים מתפרצים יותר חזק, ואנחנו רואים את זה כבר גם בין אנשים. יש יותר אלימות וזעם וסערה נפשית, וגם אנשים פרטים צריכים לנשום עכשיו עמוק, צריכים לקחת הרבה אוויר כדי לחצות את החודשים הקרובים הסמוכים שאמן. אתמול ראינו את הסדק כבר של הדלת שהתחילה להיפתח והאור שמתחיל להיכנס. זה רגע מסוכן מבחינה נפשית באופן מוזר, אנחנו יודעים את זה גם בדיכאון, כשיוצאים מדיכאון, זה תמיד הרגעים המסוכנים של אובדנות. אז אתה צודק, כולנו רבועים בחוויה הזאת. אגב, אחת הסיבות של המיזם של בואו הייתה לא רק כדי להשיב אותם, אלא בדיוק התמימות שאתה מדבר עליה, זה מצחיק, כי אתמול הילי כוכבי שהקימה את המיזם, דיברה על התמימות של הילד שאומר המלך הוא עירום, כי להיות מעורב, להיות מופקד על הטוב, שומר עליך מבחינת הבריאות הנפשית שלך. זאת אומרת, האפשרות שלנו כל הזמן להיות מעורבים בכיוון, לשמור על הכיוון, וגם במובן הזה, שבתוך הבית, כשמישהו מתעצבן, להזכיר אחד לשני ולהגיד, זה רגע מאוד נפיץ, בוא ננשום, אנחנו עצבים, אנחנו לא צריכים לתקוף אחד בשני, אנחנו צריכים לתמוך אחד בשני.
מירב, אבל אחרי הפתר שנפתח, שדברת על הסכנה בו, מלחמה טובה חדשה יכולה לעזור?
מה זה מלחמה
טובה חדשה? אני אומר את זה בציניות, כי יש גם הבטחות באופק של נשוב להילחם.
אני ממליצה על שלום, אני ממליצה להם להתחיל לנסות לחשוב על שלום.
תזכיר, את צריכה להזכיר מדי פעם מה זה.
אבל נשים את פעמי החזרה, הגיע הזמן.
תודה רבה לך, פרופסור מירב רוט, תודה רבה שאת קיימת, תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי.
זהו חברות וחברים, אנחנו בקצה. החידליק היה לא עכשיו, פעם סבל ממצוקה, אולי בגלל המלחמה, והתשובה היא אזעקה, אזעקה. ויש לנו זוכה, זוכה, אלה רוטנברג, הוא מוותיקותינו, מנוף הגליל, את זוכה בכרטיסים למופע פסנתר של רמי קליינשטיין, בחמישה בפברואר, במסגרת מופעים מיוחדים של קנדל לייב בהנגר 11 בנמל תל אביב. תודה לאבי בליקי, למאיה קנולר, לאווירם מויאל, תודה ליעלי. חברות וחברים, שיהיה לכם בוקר טוב, ומותר למרות הכל להתפלל גם לגשם. שלום שלום ושוב שלום.